עירובין דף פי וו, מתחילים בעזרת השם, דף פי ה עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, במילים רבי יהודה אומר, כבוד ביהדות תופס מקום מאוד מאוד של כבוד כפשוטו. עניין הכבוד תופס מקום של כבוד. כמובן, כבוד תלמידי חכמים, כבוד מלך. האם גם צריך לכבד אדם שהוא עשיר, שיש לו נכסים, שלום המון, זה הסיבה לכבד אותו? בפועל, אנשים מכבדים אדם עשיר. לא חייב להיות שזה בגלל שהם מבינים שצריך לכבד אותו מחמת עשירותו, אלא שהם מקווים שהוא יעזור להם מבחינה כלכלית אולי. אבל האם באמת יש אולי חשיבות מיוחדת בעצם לכבד את העשיר רק בגלל שהוא עשיר, גם אם האדם מסודר מבחינה כלכלית והוא לא מצפה לקבל איזשהו תשלום גמול על זה שהוא מכבד את העשיר? נעסוק בנושא הזה בעזרת השם בחלק הראשון שבשיעור שלנו היום. במשנה למדנו בעניין עירובי חצרות, שכמו שאנחנו כבר דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, שחכמים תקנו שכשיש חצר שיש בה כמה דיירים, שהדירות מיועדות רק לאלה שגרים בדירה והחצר משותפת לכל הדיירים, זה נראה כמו רשות הרבים. חכמים חששו שאם אדם מתלטל מהבית אל החצר, שזה מהתורה מותר כי החצר היא בעצמה גם רשות היחיד, חששו שהאדם יבוא גם לטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים, שזה אסור מהתורה. לכן תקנו חכמים שיהיה אסור לטלטל מהבית אל החצר, אלא אם כן מערבים את כל החצר יחד, בני החצר, וכולם משתתפים בלחם, כמו שדיברנו על זה כמה פעמים, שמים את זה באחד מהבתים, ואז אומר שכל בני החצר הם רשות אחת, ובשביל רשות אחת בוודאי מותר לטלטל מהבית אל החצר ומהחצר לבית. עכשיו, אם השתתפו כל השכנים, חוץ משכן אחד, לא חייב להיות שהוא אוסר, בדרך כלל כמובן הוא אוסר, אבל לא חייב להיות שהוא אוסר. במשנה רבי יהודה אומר, אם יש שם תפיסת יד של בעל הבית, אינו אוסר. פירוש, לדוגמה, אם יש כאן חצר שיש בה רק שני בתים, בית אחד של אדם עשיר, שבעצם שני הבתים הם שלו, רק בבית אחד הוא גר, את הבית השני הוא מזכיר למישהו, או שהוא משאיל למישהו, אז אותו אדם שסוחר או שואל, צריך בוודאי להשתתף בעירובי חצרות, כי יש לו כאן גם כן מגורים, דיורים בחצר הזאת. אבל זה בתנאי שהבעל הדירה, המזכיר, אין לו שום תפיסת יד, זה נקרא, בדירה שהוא הזכיר או שהוא השאיל. זאת אומרת, אין לו רשות להניח שם חפצים, אין לו רשות לעשות שום דבר באותה דירה. היא כרגע מוזכרת, מושאלת, אז בעל הבית אסור לו שום דבר להתעסק עם אותה הדירה. אומר רבי יהודה, רק במקרה כזה שאין לבעל הבית רשות באותה דירה, אז בעל הדירה צריך להשתתף בעירובי חצרות. אבל אם יש לבעל הבית תפיסת יד בדירה שהוא מזכיר או משאיל, זאת אומרת, מה זה תפיסת יד? שיש לו רשות להניח שם חפצים באותה הדירה, וזה שגר שם לא יכול למנוע ממנו את זה, מאחר וזה הדירה של בעל הבית, יש לו את הרשות לעשות את זה, זה ההסכם הסחירות ביניהם, שתהיה לו את האפשרות להשאיר שם חפצים. זה אומר שגם הדירה המוזכרת או המושאלת שייכת בעצם לבעל הבית, ואם בחצר הזאת גרים רק הבעל הבית ויש פה גם רק את הדירה שאותה הוא מזכיר או משאיל, הוא לא צריך לעשות בכלל עירובי חצרות. זה נחשב כאילו יש כאן דייר אחד. וכן, אם יש כאן אפילו כמה דיירים בחצר, ואחת הדירות זה הדירה המוזכרת או המושאלת, ובעל הבית גם כן גר כאן בחצר, והוא ישתתף בעירוב יחד עם כולם, והיחיד שלא ישתתף בעירוב זה הסוחר ששכר את הדירה, או השואל ששאל את הדירה, אז מכיוון שלבעל הבית יש תפיסת יד באותה דירה, אז בעל הבית לא צריך להשתתף בעירוב, ואם הוא לא עירב, כמובן שהוא לא אוסר. זה מה שלמדנו במשנה. הגמרא מביאה שני פירושים, מה הכוונה תפיסת יד? במה זה בא לידי ביטוי? פירוש ראשון, אי חידה מתפיסת יד, מביאה הגמרא שהפירוש הוא שבעל הבית יש לו רשות להשאיר חפצים בבית אותו הוא משאיל או מזכיר. הגמרא מביאה דוגמה כגון חצרו של בן בוניאס, כך גורס רשי. בן בוניאס היה עשיר גדול. היו לו בתים שהוא היה עושה איתם חסד. הוא היה משאיל אותם ליהודים שצריכים דירה. אבל בגלל שהוא היה עשיר גם היה לו הרבה כלים. והוא השתמש עם אותם בתים שהוא השאיל לאחסן גם את הכלים שלו. והוא היה משאיר את הכלים בבית, וגם היה נותן לאנשים לגור בדירה הזאת. כיוון שיש לבן בוניאס כלים בדירה שהוא משאיל לאחרים, לכן זה נחשב שיש לו חלק באותה דירה. ואם הוא גר באותה חצר של אותה דירה, יש את הבית שלו וגם את הבית שהוא השאיל, ובבית שהוא השאיל יש כלים שהוא השאיר שם, ואם זה אלה היחידים שגרים בחצר, לא צריך לעשות עירוב, כי זה נחשב שיש כאן רק את בעל הבית, רק את בן בוניאס. זה נחשב שיש לו תפיסת יד. בן בוניאס היה עשיר, כמה הוא היה עשיר? הגמרא מספרת שיום אחד הוא הגיע לבית מדרשו של רבי הקדוש, בעל מחבר ספר המשניות, שישה סדרי משנה. עתה לקמד רבי. בן בוניאס בא פעם לפני רבי. אמר לו, רבי ראה את בן בוניאס, היה נראה עשיר. אז הוא אמר לאלה שהיו לפניו, פנו מקום לבן 100 מנה, הגיע כאן עשיר גדול, תפנו לו מקום, תכבדו אותו. אחר כך, עתה איני שחרינה, בא מישהו אחר שגם כן היה נראה עשיר עוד יותר גדול, אז רבי אמר לו, לאלה שהיו לפניו, הגיע כאן עשיר יותר גדול, תכבדו אותו יותר. פנו מקום לבין 200 מנה. אמר לפניו רבי ישמעאל ברבי יוסי, רבי, מה אתה חושב שזה שהגיע עכשיו הוא יותר עשיר מבן בוניאס שהגיע קודם? מה פתאום? אביו של זה, בוניאס, אביו של בן בוניאס, הוא יותר עשיר יותר גדול מהשני שהגיע כאן עכשיו. יש לו 1,000 ספינות בים, כנגדם יש לו 1,000 ספינות ביבשה, 1,000 עיירות ביבשה. כמובן, המערץ חיות כותב שזה גוזמה, 1,000 ספינות, 1,000 עיירות. הוא עשיר מאוד מאוד גדול, יותר מהשני. אז אתה צריך לחבר אותו יותר? אמר לו, אז רבי ענה לרבי ישמעאל ברבי יוסי, אתה צודק. אני לא ידעתי אבל שהוא עשיר כזה גדול, כי הוא לבוש בבגדים יותר פשוטים מהעשיר השני. אז כשתגיע אצל אביו, כשתגיע לבוניאס, תגיד לו, אמור לו, אל תשגרו בכלים הללו לפניי. פעם הבאה, כשאתה שלח את הבן שלך לרבי, שלח אותו עם בגדים יותר יקרים, כדי שהרבי ידע שהוא עשיר יותר גדול, וידע לכבד אותו לפי עשירותו. מה היה חשוב לרבי שכל עשיר יגיע לפי העשירות שלו? מה זה משנה כמה הוא עשיר? כי רבי היה מכבד עשירים. וכן רבי עקיבא היה מכבד עשירים. מאיפה יודעים שצריך לכבד עשירים? כדי דרש רבה בר מרי, הפסוק אומר בתהילים, ישב עולם לפני אלוקים, העולם יהיה מיושב, קיים, יהיה לו מספיק זכויות לפני אלוקים, אלוקים זה הרי שם שמרמז על מידת הדין, אפילו לפני מידת הדין, איך העולם יכול להתקיים למרות כל מה שקורה בעולם, שלא תמיד זה בדיוק, בצורה הכי, הכי מושלמת, אתה יודע בזכות מה? בזכות חסד ואמת שנעשה על ידי מן, הם אלה שינצרו, הם אלה ששומרים את העולם. מה הכוונה? אז הגמרא מבארת. מתי ישב עולם לפני אלוקים? מתי יהיה לעולם קיום? ישב עולם, העולם יהיה מיושב וקיים. אתה יודע מתי? בזמן שחסד ואמת, מן ינצרו הוא. כשחסד ואמת ינצרו הוא, ישמרו עליו. איך החסד והאמת ישמרו עליו? על ידי מן. רש"י אומר, מן זה לשון מזונות. על ידי זה שנותנים מזונות לעניים, שומרים על העולם. העולם, אחד מהעמודים שעליהם עומד העולם, זה גמילות חסדים. ואחרי שאותם עשירים נותנים צדקה וחסד, עושים חסד, הם מעמידים את העולם. לכן מגיע להם שיכבדו אותם. ככה הגמרא מביאה שזה היה הסיבה שרבי היה מכבד עשירים, ומזה לומדים המפרשים שכמובן, הכבוד של העשירים זה בדווקא אם הם עושים עם העשירות שלהם מצוות ומעשים טובים, זה דבר שבאמת גורם שיצטרכו לכבד אותם. נוסיף לזה גם כן את דבריו של המאירי שכותב כאן על המקום, שכשאנחנו רואים אדם שיש לנו סיבה לכבד אותו, בגלל שהוא חכם, בגלל שהוא עשיר, בגלל מעלה מסוימת שיש לו, אז כותב המאירי בלשונו, ראוי לחכמים ולבני המעלה ליתן לכל אחד מקום לכבדו כפי עניינו. תחפש כל אחד מהמעלות שלו, לכבד אותו לפי המעלות שלו. אם מצד חוכמה, אם מצד עושר, אם מצד איזה מעלה שבו, הוא בלבד לכוונה טובה. לא בשביל חנופה כמובן, ובכלל לכוונה טובה. המאירי מוסיף גם שהסיבה שרבי דווקא היה מכבד עשירים, רבי הקדוש הרי היה עשיר מופלג. ובנוסף, הוא גם היה עושה חסד עם העשירות שלו. היה עוזר לאנשים בצורה מאוד מאוד רחבה. היה עוזר עם הממון שלו מאוד לאנשים. וזה גם לא היה מביא אותו לגאווה. ידוע מה שבמסכת סוטה דף ממתת כתוב שרבי היה אנוונטן גדול מאוד. זה לא הביא אותו לגאווה, זה רק הביא אותו לעשות גמילות חסדים בצורה רחבה מאוד. אז אצל רבי, כשהוא היה רואה אדם עשיר, הוא היה נותן דעתו שהעשיר הזה כנראה גם כן עושה עם הצדקה שלו מעשים טובים וצדקה. לכן הוא ראוי כמובן שיכבדו אותו. נוסיף גם כן עוד שני דברים, שני מקומות שמובא גם בהלכה, את המעלה, באמת לכבד עשיר. כמובן, לפי מה שנראה כאן, זה דווקא עשיר שעושה מצוות עם הממון שלו. שולחן הרמה, זה יותר דיוק, הרמה בסימן ריש פי בית, סעיף ג' הוא מביא שם לעניין עליות, שיש איזושהי מעלה, כמובן כבוד תלמידי חכמים לפני הכל, אבל יש מעלה בכבוד של עשירים בעניין להעלות אותם לתורה, כמו כן מוצאים מה שכותב המשנה ברורה, הוא מביא לעניין, כתוב שיש מקרים שמותר להפסיק באמצע התפילה מפני הכבוד, אז הוא כותב שם בסימן סמכוו, סעיף קטן ג', כותב שעל הדברים שכותב השולחן ערוך שלפני אדם גדול מותר לשאול בשלומו במקרים מסוימים, כותב שם כגון אדם שהוא חכם בתורה, אדם שהוא זקן, ויש אומרים אף אדם שהוא עשיר, שזה גם כן נקרא אדם שצריך לכבד אותו, אז זה מאוד מעניין שזה מובא גם כן בהלכה בשני מקומות לפחות, המעלה הגדולה שצריך גם לכבד עשיר. כמובן, זה לא גורע, וכבוד התורה מובא בהמון מקומות כמה המעלה הגדולה, אבל גם יש מעלה לתת כבוד לעשירים. אם הקדוש ברוך הוא השפיע עליהם עשירות, ואם זה לטובתם, זאת אומרת, עושר שמור בעליו לטובתו, שאנשים שמתנהגים כהוגן, שהעושר שלהם הוא לטובתם, אז באמת יש בזה מעלה מסוימת, כך נראה מדבריהם. לעומת זאת, כדאי גם להביא את אלה שמגיעים ומביאים את הצד שכנגד, שאין כבוד יותר מכבוד התורה, הם מביאים שלמה רבי היה מכבד עשירים. כי כתוב שמי שמשתמש בכתרה של תורה זה לא דבר טוב. אל תעשם אתרה להתגדל בה. אל תעשה את התורה כדבר של יביא לך כבוד. רבי הקדוש לא רצה שיכבדו אותו בגלל התורה שהוא למד. אז הוא אמר, הרי אני גם עשיר. עדיף כבר שיכבדו אותי בגלל שאני עשיר. ואם כן, איך אני אעשה שיכבדו אותי בגלל שאני עשיר? אני אנהיג כאן אצלי שאני מכבד כל אדם עשיר לפי עשירותו. ואז כשיכבדו אותי, יכבדו אותי גם כן בגלל שאני עשיר. ואז יוצא שאני לא משתמש בכתרה של תורה. כך מביא הרבנו, רבי עקיבא הגר, כאן בגיליון הש"ס, את דברי המעריל בליקוטים, אות למד ה', שמביא את זה, המעריל בשם המערם סגל, זכר צדיק לברכה. שזו הייתה הכוונה, התאורה, של רבי הקדוש, בזה שהיה מכבד עשירים, וכמובן גם רבי עקיבא היה כידוע עשיר גדול, בפני חמישה דברים התעשר רבי, חמישה דברים, אולי שישה, במסכת נדרים, שהוא גם כן היה עשיר רבי עקיבא, גם כן זה סיבה שהיה מכבד עשירים, כדי לא ליהנות מכתרה של תורה. את העניין של העשירים הבאנו בעקבות בן בוניאס, שהוא בוודאי היה עשיר, שהיה אגון, שהיה ראוי לכבוד. אז הנה, הוא זיכה אותנו בנושא באמת לא כל כך מוכר, הנושא האם יש הלכה שצריך לכבד עשיר, או שאין הלכה כזו. אז באמת עסקנו בנושא הזה, כמובן שיש עוד, יש פלא יועץ ערך עשירות עוסק בנושא הזה ועוד, אבל על קצה היריעה. בכל אופן, הבאנו את העניינים האלה בעקבות זה שבן בוניאס היה לו בתים, שהוא היה מחסן שם כל מיני חפצים, והוא היה משאיל את זה לאנשים. רואים פה גם כן את המעלה של בן בוניאס, שהוא היה משאיל, הוא היה עושה חסד בממונו. וזה נקרא אחד הפירושים בגמרא, תפיסת יד, שאם בן בוניאס גר בחצר, ויש לו דירה באותה חצר, שהוא משאיל אותה למישהו, והוא גם שם חפצים באותה דירה, אז אותו מישהו לא צריך לעשות עירובי חצרות, כי מספיק העירובי חצרות שבן בוניאס כבר נתן, או שהוא לא היה צריך לתת כי הוא הדייר היחיד בחצר, שבכלל לא צריך לעשות עירובי חצרות במקרה כזה, לכן אותו אדם ששואל או סוחר את הדירה, לא צריך להשתתף בעירובי חצרות, למה? כי יש לבן בוניאס תפיסת יד, לפי זה מה הכוונה תפיסת יד? שהוא שם חפצים באותה דירה שהוא משאיל לאחרים. פירוש שני, מה הכוונה תפיסת יד? רבא בר בר חנה אמר, תפיסת יד, הכוונה אפילו אם בעל הבית לא משאיר חפצים, אלא אפילו אם הוא משאיר רק כלי אחד, כגון יתד של מחרשה. אם המחרשה חורשים, מה הסכין שאיתה בפועל חורשים את האדמה? היתד. אם אדם שם יתד של מחרשה בתוך בית, זה נחשב כבר שיש לו שם תפיסת יד. מביאה הגמרא את דבריו של רב נחמן. אמר רב נחמן, תנא דבי שמואל, בבית מדרשו של שמואל, לימדו איזה כלי, כשבעל הבית מניח בדירה שלו, שאותה הוא משאיל או מזכיר, זה נחשב שיש לו בתפיסת יד. דווקא דבר, זאת אומרת ככה, דווקא דבר שהוא מוקצה, שאי אפשר לטלטל אותו בשבת, אבל אם הוא לא מוקצה, אם זה דבר הניטל בשבת, כלי שאפשר לקחת אותו מהבית ההוא בשבת, ואת הכלי הזה הניח בעל הבית בדירה שהוא רוצה לקנות בתפיסת יד, זה לא מועיל כלום, אלא הסוחר עדיין אוסר על בני החצר, כי הרי, אם כמובן אם הוא לא ערב, כי הרי הסוחר יכול לקחת את הכלים האלה מהבית, ואז יוצא יוצא שאם כן אז לא יהיה פה לבעל הבית שום תפיסת יד. אבל אם בעל הבית הניח שם דבר שהוא מוקצה, דבר שאינו ניטל בשבת, אז הסוחר אינו אוסר, הוא לא אוסר על בני החצר גם אם הוא לא ערב. למה? כי עכשיו הכלים האלה חייבים להישאר באותה בית כל השבת, ואלה כלים של בעל הבית שגר בדירה בסמוך באותה חצר, והוא כן ערב. אז העירוב שלו מועיל גם לדירה הזאת, כי הדירה הזאת נחשבת גם כן שהיא תפיסת יד שלו. מוכיחה הגמרא מברייתא, שהדבר שנחשב תפיסת יד זה כזה דבר שהוא מוקצה, שאי אפשר להוציא אותו בשבת. תעניין המיאחי, ברייתא כותבת, אם יש לו לבעל הבית, באותו בית שהוא מזכיר או משאיל, טבל, שאלה הם פירות שלא נתנו מהם מעשרות, אז לכן הם מוקצים, כי אי אפשר לאכול אותם. או שיש לו אששית, שזה חתיכות ברזל גדולות שאי אפשר לעשות איתם שום דבר, אז הם גם כן מוקצים. וכן אם הוא ישיר שם כל דבר שאינו ניטל בשבת, כל דבר שהוא מוקצה, רק אז הסוחר אינו אוסר על בני החצר אם הוא לא ערב, כי הוא לא יכול להוציא את הכלים האלה בשבת, נחשב שבעל הבית יש לו תפיסת יד באותה דירה. משנה הבאה עוסקת באחד מבני החצר, שעזב את החצר לשבת אחת. שבת הזאת הוא לא הולך להיות בחצר הזאת, הלך לשבות בעיר אחרת. האם הוא צריך להשתתף בעירובי חצרות יחד עם כולם או לא? מביאה המשנה ארבע דעות. המניח את ביתו והלך לפני שבת, עזב את החצר, הלך לשבות בעיר אחרת. דעה ראשונה, אחד נוכרי ואחד ישראל, הרי זה אוסר דברי רבי מאיר. רש"י מבאר שדעתו של רבי מאיר שדירה, אפילו אם אין בה דיורין, אף אחד לא גר בדירה הזאת באותה שבת, כי הרי הם שבתים בעיר אחרת, בכל זאת שמה דירה. ולכן אם הישראל לא ערב יחד עם בני החצר לפני שהוא יצא מחוץ לעיר, הוא אוסר עליהם את הטלטול מהבית אל החצר. וכן נוכרי, שלא יכול לערב, הוא יכול אבל להזכיר את הרשות שיש לו בחצר. אם הוא לא הזכיר את רשותו שיש לו בחצר לשאר הדיירים בחצר, הוא אוסר עליהם את הטלטול בכל השבת. רבי יהודה חולק על רבי מאיר. הוא סובר שדירה שאין בה דיורין אין שמה דירה. לכן הוא אומר, אינו אוסר. רבי יוסי מסכים עם רבי יהודה שדירה שאין בה דיורין אין שמה דירה. בכל זאת הוא אומר שנוכרי אוסר. נוכרי אוסר למה? כי מי אמר לך שאין פה דיורין כל השבת? כרגע הוא לא פה, אולי הוא יבוא בשבת עצמה. הרי נוכרי אין לו איסור לבוא מחוץ לתחום בחזרה הביתה. אז בגלל שחוששים שהוא יחזור, לכן הוא אוסר על כל בני החצר לטלטל אם הוא לא הזכיר את רשותו בחצר. אבל ישראל אינו אוסר. למה? שאין דרך ישראל לבוא בשבת. דעה הרביעית, רבי שמעון אומר, אפילו רק הניח את ביתו והלך לשבות אצל ביתו באותה העיר. ומבחינת הלכה הוא יכול לחזור הביתה. כי הוא לא יצא מחוץ לתחום, בכל זאת אינו אוסר. אפילו אם הוא לא השתתף בעירובי חצרות, הוא לא אוסר על בני החצר לטלטל מהבית לחצר. למה? שכבר הסיע מליבו, הוא הסיע דעתו מהבית, בזה שהוא מתארח בדירה אחרת, והוא לא יחזור עד אחרי שבת הביתה. לכן הדירה שלו לא נחשבת דירה. אומרת הגמרא, כך באמת הלכה, אמר רב הלכה כרבי שמעון. שאפילו אם אדם הלך באותה העיר לדירה של ביתו, לשבות אצלה, הדירה שלו כבר לא אוסרת בחצר, גם אם לא ישתתף בעירובי חצרות, אבל ודווקא ביתו. כשאדם הולך לשבת לבת שלו ולחתן, הוא ודאי יישאר שם כל השבת. אבל כשהוא בא להתארח אצל בנו בשבת, הוא לא ישיח דעתו לגמרי מלחזור לביתו, יכול להיות שיסתכסך עם הקלה שלו, ואז הוא ייאלץ לחזור חזרה הביתה. דאם ראין שיש פתגם שאנשים רגילים לומר, נבח בך קל באול, אם כלב נובח, בכל זאת אתה יכול להיכנס הביתה. אבל אם נבח בך גור יתה, אם כלבה נקבה נבחה, פוק, תצא מהבית. מה הנמשל? כשבן אדם מתעסק עם החתן שלו ומסתכסכים, הוא עדיין יוכל להישאר לגור אצל הבת שלו. היא עקרת את הבית. אבל אם הוא יתעסק עם הקלה שלו, זה כבר קצת בעיה. הוא לא בטוח שהוא יוכל להישאר באותה בית במשך כל השבת, יכול להיות שיצטרך לחזור חזרה לביתו. לכן הבן אדם לא מצליח לגמרי דעתו מהבית. אומרת המשנה, שתי חצרות שלא עשו ביניהם עירוב. כל חצר בפני עצמה. ויש באמצע, בין שתי החצרות, מחיצה לאורך כל הרוחב של החצרות. שחוצץ בין שתי החצרות. ובאמצע המחיצה, מתחת למחיצה, יש בור. חצי מהבור בצד אחד של המחיצה, שייכת לחצר אחת, וחצי מהבור מהצד השני של המחיצה, ששייכת לחצר השנייה. בור שבין שתי חצרות. יש בעיה לקחת מים מהבור הזה בשבת, שאדם לא יכול לקחת מים מהחצר השנייה, כי הרי הם לא ערבו ביניהם. לכן, אין ממלאים ממנו בשבת, אלא אם כן עשו לו לבור מחיצה, חוץ מהמחיצה שחוצה את החצר לשניים, עוד מחיצה לבור גבוה 10 טפחים. איפה צריכה להיות המחיצה? בתוך החלל של הבור. בין מלמטה, יש גרסה בין מלמעלה, ובין מתוך הוגנו. גם אם זה נמצא אצל שפתו, דעדו ממש למעלה, מעל המים. לא משנה. דברי, זה הדעה של תנא קמא. התנא הראשון שבמשנה סובר, שהמחיצה צריכה להיות בתוך החלל של הבור. לא משנה איפה. האם למעלה, האם למטה, העיקר שהמחיצה תהיה בתוך הבור. רבן שמעון בגמליאל אומר, יש בזה ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל. בית שמאי אומרים שהמחיצה צריכה להיות דווקא מלמטה. בית הלל אומרים שהמחיצה יכולה להיות גם מלמעלה. והגמרא תבאר מה זה הכוונה למטה ומה הכוונה למעלה. אמר רבי יהודה, לא צריך לעשות בכלל מחיצה. כבר יש מחיצה בין שתי החצרות, זה מספיק. לא צריך שיהיה מחיצה בתוך עומק הבור, לא צריך. מספיק המחיצה בין שתי החצרות. לא תהיה מחיצה שבתוך הבור גדולה מן הכותל שביניהם. הקיר שבין שתי החצרות, זה המחיצה שטובה גם, זה כאילו המחיצה יורדת לתוך העומק של הבור. לפי דעתו של רבי יהודה, המחיצה שחוצצת בין שתי החלקים, בין שתי החצרות, היא גם כן חוצצת את הבור לשניים, חצי אחד לחצר אחת וחצי שני לחצר השנייה. עכשיו למדנו את דעתו של רבן שמעון בן גמליאל שאומר, שצריך מחיצה בתוך הבור. אין דבר כזה שהמחיצה מעל הבור מספיקה. לא, צריך מחיצה של היכר בתוך הבור עצמו, בגובה של 10 טפחים. אבל יש ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, איפה אתה צריך להעמיד את המחיצה הזאת. בית שמאי אומרים, תעמיד את המחיצה הזאת למטה. עכשיו, אמר רב הונא, אל תחשוב שלמטה הכוונה בקרקעית של הבור ממש, בתוך המים. אלא למטה, למטה ממש, הכוונה סמוך למים, שיגעו במים. אבל גם אם זה למעלה קצת, זה גם טוב. ומה שבית הלל אמרו למעלה, הכוונה למעלה ממש. הכוונה, איפה ששפת הבור, קצת יותר ללמטה. זאת אומרת, שהמחיצה מתחילה משפת הבור ומטה 10 טפחים. וגם אם זה לא נוגע במים, זה גם כן טוב. רב יהודה אמר, למטה הכוונה בקרקעית של הבור, למטה מן המים. ולמעלה הכוונה למעלה מן המים, הכוונה מעל המים, רק שהתחתית של המחיצה תיגע במים. אמר לי רבא ברב חנן לאביי, עד אמר רב יהודה שלפי בית שמאי למטה, הכוונה למטה מן המים שהיא בקרקעית של הבור. נשאלת השאלה, מה זה עוזר? הרי המים מתערבבים מלמעלה. מה ישנה למטה ממש דלא? למה לא מועיל כשאתה שם את המחיצה מעל המים? דארי ומאיה, כי המים מתערבבים מלמטה? אז כשאתה שם את המחיצה למטה מן המים, גם אם אתה שם מחיצה 10 טפחים בקרקעית של הבור, עדיין נמי ארי ומאיה, המים הרי עמוקים יותר מ10 טפחים, מתערבבים מלמעלה, מעל המחיצה. אמר לי, אז ענה לו הבעיה, לא שמיע לך, הדה אמר רב יהודה, אמר בשם רב, ומתו בה, יש כאלה אומרים שאמר את זה משום רבי חייא, מה שאמר בית שמאי, הכוונה צריך שיראו ראשן של קנים העליונים של המחיצה, למעלה מן המים, טפח, דיינו. צריך לשים מחיצה מהקרקעית של הבור עד מעל המים, ומעל המים צריך שהמחיצה תהיה עוד טפח. ותו, קושיה נוספת, שרבא בר חנא נקשה על הבית. הדה אמר רב יהודה בדעת בית הלל, שלמעלה, הכוונה למעלה מן המים, שיש את המחיצה מעל המים, העיקר שהתחתית של המחיצה תיגע במים. מה ישנה למעלה ממש דלא? למה לא יועיל שישים את המחיצה ממש בשפת הבור למעלה? דארי ומאיה, כי אז המים של הבור מתערבבים מתחת המחיצה, כי המחיצה לא נוגעת בהם. למעלה מן המים נמי הארי ומאיה, גם אם אתה שם את המחיצה סמוך למים, הרי המים מתערבבים מלמטה, כי בסך הכל המחיצה נמצאת מעל המים, היא לא נמצאת בתוך המים. אמר לי, אז ענה לו הבעיה, לא שמיע לאחד את טענה יעקב קרחינה, לא שמעת מה שאמר יעקב קרחינה בדעת בית הלל, צריך שישקע ראשי הקנים במים בעומק של טפח, דיינו. צריך באמת לשים את המחיצה מעל המים, אבל טפח אחד צריך שזה ייכנס לתוך המים, כדי שזה יהיה ניכר שחלק אחד של המים שייך לצד אחד, לחצר אחת, וחלק השני של המים שייך לצד השני, לחצר השנייה. שואלת הגמרא, ואלה הדה אמר רב יהודה, אמר הלכה כזאת, קורה ברוחב של 4 טפחים, מטרת בחורבה. מה הכוונה? יש בית שנחרב, מחיצות שלו נחרבו, אבל מה? המחיצה, כלומר יש שני הצדדים של הקיר בנויים, וכל החוץ מזה כל הקיר נפל. כמו יש כמין שתי רגליים של שני הצדדים של הקיר שבנויים, חוץ מזה כל הקיר נפל. ולמעלה, כמו עוד חטא, הגג של החטא, יש קצת מהמחיצה, אולי טפח, והרוחב של המחיצה הזה הוא 4 טפחים. לתוך הפנימה של המבנה, של החורבה. 4 טפחים רוחב. אז אמר רב יהודה, קורה 4 מטרת בחורבה. אני אומר, מתחת לקורה הזאת, מתחת לאובי של הקיר, אפשר לטלטל. זה נחשב כמו ששני הצדדים של הקורה יורדים עד ללמטה וסותמים את השטח. ואז השטח שבאמצע, הרוחב של 4 טפחים, מוטל לטלטל בו, נקרא רשות היחיד. יש את שתי המחיצות שנשארו, שזה שתי הרגליים שאמרנו, וחוץ מזה למעלה בגג, כמו אמרנו, גג של חטא, יש שם הרי רוחב של 4 טפחים, זה נחשב כאילו שני הצדדים של 4 טפחים יורדים עד ללמטה, ואז יש פה כמו מין מבנה שהוא רחב 4 טפחים, והוא ארוך, כמה שארוך בין שתי הרגליים, וככה זה, בתוך השטח הזה אפשר לטלטל, הוא נחשב רשות היחיד. ורב נחמן אמר בשם רבא ברבוע, הוא הוסיף על מה שאמר רב יהודה, קורה 4, אם יש קורה שרחבה 4 טפחים, ושמים אותה כשיש שתי חצרות וביניהם יש כותל, שבין שתי חצרות, כמו שאנחנו כרגע מדברים על הנושא הזה, הוא אומר שאם יש קורה 4, מטרת במים. זאת אומרת, הוא מחדש חידוש גדול מאוד. גם אם אתה לא שם מחיצה בתוך הבור, אלא אתה שם קורה רחבה ארבעה טפחים על הבור, אני אומר כאילו שני הקצוות של הקורה יורדים עד לתוך המים, וכאילו יש מחיצה פה עד הקרקעית של הבור. וזה חידוש על פי דבריו של רב יהודה. נשאלת השאלה, הרי אותו רב יהודה פירש את המחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי המחיצה ששמים בגובה 10 טפחים בתוך הבור, כדי שיחצות בשתי החלקים של הבור, חלק אחד לחצר אחת וחלק שני לחצר אחרת. אומר רב יהודה שלפי בית שמאי המחיצה צריכה להיות בקרקעית הבור ולהיות מעל המים טפח, ולפי בית הלל יכולה להיות מעל המים אבל טפח אחד יצחק כן להיכנס לתוך המים. איך כאן יכול להיות שאתה עושה בסך הכל קורה רחבה ארבעה טפחים וזה מספיק בשביל לחלק את הבור לשניים? הרי מה הבעיה שלפי דעתו של רב יהודה צריכים שהמחיצה תהיה בתוך המים, כדי שכשאתה למשלשל דלי מחצר אחת לתוך הבור, הוא ייכנס לתוך החצי של החצר שלי, ולא לחצי של החצר של השני. ואם כן, כאן, כשאני שם סך הכל קורה רחבה ארבעה טפחים מעל הבור, ואני אשלשל אחר כך דלי ללמטה, הדלי בקלות יכול לעבור לחלק השני, לחלק השני של הבור ששייך לחצר השנייה. אז למה פה רב יהודה מתיר את זה? הקאזיל דלי, הרי הדלי יכול ללכת לאידך גיסא ומייטה, הוא יכול ללכת לצד השני. כשאני משלשל את הדלי בתוך החצי של הבור ששייך לחצר שלי, זה יכול הדלי ללכת לחצי של החצר השני, החצר השנייה, ולשאוב לי משם מים ולהביא את זה לכאן. הרי אסור לקחת מים מהחצר השנייה, כי הרי לא הרבנו יחד שתי החצרות, למה פה זה מותר? עכשיו, כמובן שיש הבדל בין מחיצה של גובה 10 טפחים שדיברנו שצריך מחיצה ממש בתוך הבור, מכיוון ששם כנראה מדובר שזה לא רחב 4 טפחים, לבין כאן שזה קורה רחבה 4 טפחים, לכן לא צריך שזה יהיה בגובה 10 טפחים בתוך הבור. אבל על כל פנים, הסברה של רב יהודה, שהוא לכאורה אומר שצריך לשים לב שהדליל לא יעבור מצד אחד לצד השני, כדי שאני לא יבוא לשאוב מים מהצד של החצר השנייה, כאן כשאני שם קורה רחבה סך הכל 4 טפחים, רק למעלה, כשאני משלשל את הדליל לתוך הבור, לחצי שלי, הוא יכול גם לעבור ולקחת לי מים מהחצי של בעל החצר השנייה. איך זה מותר? אז עונה הגמרא, זה לא יעבור לחצי של החצר השנייה. למה? קימלו לרבנן, היה ברור לחכמים, דאין דלי מהלך לרוחב הבור כשממלאים בו מים יותר מארבעה טפחים. ומכיוון שהקורה רחבה ארבעה טפחים, כשאתה משלשל את הדלי בצד שלך, הדלי לא ילך לצד השני, כי בשביל זה הוא צריך לעבור את כל הרוחב של הקורה, שהיא רחבה ארבעה טפחים, הוא לא יעבור רוחב כזה. שואלת הגמרא, אמנם הדלי לא ימלא מים מהחצי השני, אבל יכול להיות שהוא ימלא מים מאותם מים שנמצאים תחת הקורה, ושם מי הריבי מיה? הרי המים שם מעורבים, מים של שתי החצרות. הרי לפי דעתו של רב יהודה, צריך שהמחיצה תהיה בתוך המים כדי לחלק בין שני החלקים של המים. אלא אומרת הגמרא, באמת הדין הזה לא נאמר כמו דעתו של רב יהודה, אלא הדין הזה נאמר רק כמו דעתו של רב הונה. ובאמת לא צריך שהמחיצה תהיה בתוך עומק הבור, אלא מספיק שהמחיצה תהיה מעל המים. לא צריכה להיות בתוך עומק המים שבבור, אלא מספיק שנמצאת מעל המים שבבור. ולמה זה מועיל? משום דקל הוא שהקלו חכמים במים. חכמים הקלו שמחיצה, גם אם המים מתערבבים מתחת, זה מועיל במים. כדי באמיני רבי טבלה מרב, רבי טבלה פעם הגיע ושאל שאלה את רב, מחיצה תלויה, כשיש מחיצה בגובה 10 טפחים, אבל היא לא מגיעה עד הרצפה, היא תלויה באוויר, בגובה מעל השלושה טפחים מעל הקרקע, מהו שתתיר בחורבה? חורבה שנשברו הקירות שלה מלמטה, אבל הקירות הן גבוהות 10 טפחים, רק למטה יש רוחב לפחות 3 טפחים. האם אני אומר כאילו המחיצה מגיעה עד למטה, זה נחשב מחיצה כשרה? אמר לי, אז רב אמר לרבי טבלה, לא, זה לא מועיל בחורבה, כי אין מחיצה תלויה מטרת בחורבה, אלא במים, רק שמה היא מתירה. למה? קל הוא שהקלו חכמים במים. רק במים חכמים הקלו שמחיצה שהיא בגובה, שהיא עומדת בגובה, אם היא בגובה 10 טפחים, אפילו אם היא לא יורדת עד למטה, היא מתירה. במשנה למדנו דעה של רבי יהודה, שלפי דעתו בכלל לא צריך לעשות מחיצה בתוך הבור. עצם זה שיש לך מחיצה בין שתי החצרות, זה מספיק גם לבור. מחיצה עוברת מעל הבור, כי הרי המחיצה עוברת בין שתי החצרות, והבור הרי נמצא בין החצרות, אז הוא עובר גם מעל הבור. המחיצה שעוברת מעל הבור נחשבת כאילו יורדת וחוצה לתוך הבור פנימה. לא תהיה מחיצה גדולה מן הכותל שביניהם. אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, מה שרבי יהודה מתיר, שהמחיצה שעוברת מעל הבור זה מספיק, בשיטת רבי יוסי אמרה, הוא אומר את זה לפי דעתו של רבי יוסי. מה אומר רבי יוסי? דאמר, מחיצה תלויה, מחיצה בגובה. אם יש לך מחיצה של 10 טפחים, אבל היא לא יורדת עד למטה, עד לרצפה, אלא עומדת בגובה ויש מרחק בין הרצפה לבין המחיצה, לפחות 3 טפחים. מטרת אפילו ביבשה. לא רק בים, לא רק במים. אז אם כן, אם רבי יוסי מתיר מחיצה תלויה גם ביבשה, שזה חידוש גדול שעד עכשיו לא אמרנו כזו דעה. אז אם כן, כאן, כשיש לך מחיצה במים, מחיצה תלויה, אז כל שכן שהוא יתיר. עכשיו, למה אנו אז הרי פשוט? לא. כאן הרי יש חיסרון מסוים כשיש מחיצה בין שתי חצרות, שהיא גם כן עוברת מעל הבור, כי לא ניכר שהמחיצה הזאת היא עשויה בשביל הבור. אז אולי נגיד שזה לא נחשב כמו סתם מחיצה תלויה, אבל רבי יוסי שמקל במחיצה תלויה, אפילו ביבשה, אז כל שכן במים הוא יקל יותר, ויסבור שאפילו אם המחיצה לא נעשתה לצורך המים, אלא היא נעשתה להפריד בין שתי החצרות, היא מועילה גם בשביל לחלק את הבור. איפה מוצאים שרבי יוסי סובר שאפילו ביבשה, מחיצה בגובה 10 טפחים, גם אם היא לא מגיעה עד הרצפה, והיא תלויה בכל זאת עם התרת? לעניין משנה מסכת סוכה, לתנן. אדם שבא לבנות דפנות לסוכה, והוא רוצה שיהיה לו סוכה גבוהה. והמחיצות שלו לא בגובה של הסוכה שהוא רוצה. אז הוא רוצה לשים את המחיצה, וחלק יישאר רווח. המשלשל דפנות. פירוש הפשוט שבן אדם הורג מחצלת, ושישתמש דופן לסוכה, והוא מתחיל להרוג את, לעשות את ההריגה של המחיצה מלמעלה, וככה הוא הורג את המחיצה עוד ועוד ועוד, עד למטה. עכשיו הוא לא הגיע עד ממש למטה. אז בזמן שהשוליים של הדופן גבוהות מן הארץ 3 טפחים, שהוא לא היה לו מספיק חומר להרוג את המחצלת עד ללמטה, אז נשאר לו קצת רווח למטה. ואם הרווח שם הוא 3 טפחים גובה, הסוכה פסולה. אבל אם הוא התחיל את ההריגה מלמטה, והוא עשה הריגה בגובה של 10 טפחים, למטה למעלה, אם גבוהות המחיצות 10 טפחים, אז גם אם יש שם 3 טפחים למעלה אוויר, הסוכה כשרה. זה דעת התנא הראשון. רבי יוסי אומר, כשם שמלמטה למעלה, כשם שאם יש לי מחיצה מלמטה עד למעלה בגובה 10 טפחים, אז גם אם ההפרש בין הדופן לבין הסכך זה יותר משלושה טפחים, זה הקשרה, כך מלמעלה למטה, אם אני לא הגעתי עד למטה ויש שם רווח של 3 טפחים, אם הדופן היא 10 טפחים, הסוכה תהיה הקשרה. למה? כי אומרים, מחיצה תלויה מטרת אפילו ביבשה. אז אותו דבר, גם רבי יהודה שהתיר לחלק בור מים, למרות שאין מחיצה לאותו בור, התיר רבי יהודה להסתמך על המחיצה שחוצצת שתי חלקי החצר, שעוברת גם מעל הבור, ולא ניכר שמיועדת בשביל לחלק את הבור, התיר רבי יהודה מחיצה תלויה בצורה כזאת. דוחה הגמרא, לא, זה לא ראיה שבגלל שרבי יוסי סובר לעניין יבשה שמחיצה תלויה מטרת, רבי יהודה מתיר כאן לעניין מחיצה על, 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 על הבור, שחוצץ משתי חצרות, הוא יתיר את המחיצה הזאת גם בשביל הבור. לא רבי יהודה סבר כרבי יוסי, יכול להיות שרבי יהודה לעניין מחיצות של סוכה יחלוק על רבי יוסי, והוא יסבור שאם המחיצות נמצאות גבוהות מעל גבי הקרקע, יותר משלושה טפחים ומעלה, זה הסוכה פסולה. ולא רבי יוסי סבר לה כרבי יהודה, יכול להיות שרבי יוסי שמתיר לעשות מחיצות כאלה בסוכה, הוא יאסור להשתמש עם מחיצה שבין שתי חצרות בשביל להתיר גם כן את הבור שביניהם. למה? רבי יהודה לא סבר לה כרבי יוסי, עד כאן לא קמה רבי יהודה שהוא מתיר מחיצה תלויה בין שתי חצרות גם לעניין הבור שביניהם, אלא בעירובי חצרות שכל האיסור לטלטל מחצר לחצר זה רק מדרבנן. אז הוא מקל על ידי מחיצה תלויה, אבל סוכה שהחיוב של דפנות של סוכה הוא מהתורה, מדאורייתא. אחות שרבי יהודה לא מקל להכשיר מחיצה תלויה. ודווקא אם המחיצה היא עד ללמטה, רק אז יהיה כשר. ולכן אפשר לומר שלא רבי יוסי סבר לה כרבי יהודה, כי עד כאן לא קמה רבי יוסי שהוא מתיר מחיצה למרות שהיא לא מגיעה עד ללמטה, אלא בסוכה, שלמרות שהיא אסורה שצריך מחיצות מהתורה, איסור עשה הוא. יש מצוות עשה בסוכות תשבו שבעת ימים. ואם אדם לא יושב בסוכה, הוא לא יהיה חייב סקילה. הוא עובר על מצוות עשה, שזה יותר קל משבת. אבל איסור שבת, שאם אדם למשל מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, אם זה במזיד, בכוונה, והיו עדים שראו, ואתרו בו לפני כן, והוא בכל זאת עבר, איסור סקילה הוא. אז אם כן, מכיוון שזה איסור הרבה יותר חמור, לכן לא אמר רבי יוסי, לא יסבור שנתיר מחיצה תלויה, למרות שכאן שתי חצרות, זה לא נקרא טלטול מרשות היחיד לרשות הרבים, אבל מכיוון שחכמים, את התקנה שלהם שהם מוסרים לטלטל מחצר לחצר, הם עשו את זה בשביל שלא יבואו לטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים, ואת התקנות שלהם הם תקנו כמו האיסורים מהתורה. ואם תאמר, אם לפי רבי יוסי, כל מה שהוא מתיר מחיצה תלויה זה רק לעניין סוכה ולא לעניין שבת, אותו מעשה שנעשה בציפורי, שרבי יוסי הוא היה שם רב העיר, שם התירו לטלטל, בגלל שהיה שם מחיצה, למרות שהיא לא הגיעה עד הרצפה, והיה מרחק שם של שלושה טפחים בין המחיצה לרצפה, זה היה מחיצה תלויה, ועל סמך המחיצה הזאת התירו לטלטל שם. על פי מי נעשה? הרי רבי יוסי הוא הראש שיבה בציפורי, כנראה ששאלו אותו. והוא הרי אוסר מחיצה תלויה לעניין שבת. התשובה היא נכון, זה באמת לא נעשה על פי רבי יוסי. הוא כבר הסתלק באותו זמן. אלא המעשה הזה נעשה על פי רבי ישמעאל, בנו של רבי יוסי, נעשה המעשה הזה. מה היה אותו מעשה? דחיית הרב דימי אמר, פעם אחת, אחד הביקורים של רב דימי פה בבבל, שהוא הגיע מארץ ישראל, הוא סיפר, המעשה שהיה בציפורי, פעם אחת שכחו, ולא הביאו ספר תורה ביום שישי מבעוד יום, כדי לקרוא בו מחר בשבת. עכשיו, איפה הספר תורה היה מונח? באחד הבתים שבאותו חצר של הבית כנסת. היה חצר, שבחצר היה בית כנסת, ועוד בית, לפחות בית אחד. ולמחר, כשהגיע השבת, באו לפתוח את ארון קודש, כנראה ראו שאין שם ספר תורה. אמרו, טוב, אז בואו נביא את הספר תורה מהבית. אבל אמרו, לא, אבל לא עשו כאן עירובי חצרות, אפשר לטלטל מהבית לחצר לבית אחר. מה עשו? פרסו סדין על גבי העמודים בחצר, ואז נהיה שביל בין הבית שהיה מונח בו הספר תורה לבין בית הכנסת. עכשיו, לא היה עוד בית מהחצר שפתוח לשביל שאסור בין הבית כנסת לבין הבית ששם היה ספר תורה. אם כן, יוצא, כנראה בבית הכנסת לא היה מגורים של אף אחד, אז היה פה בעצם רק את אותו בית. עכשיו נהיה פה חצר חדשה, שיש בו רק את אותו בית ששם הניחו את הספר תורה. אז אם כן מוטל טלטל מהבית לחצר הזאת, כי זה חצר רק של הבית, אז הביאו את הספר תורה מהבית לבית הכנסת, וקראו בו. עכשיו, הסדינים האלה היו מחיצה תלויה. זאת אומרת, הם היו 10 טפחים, אבל הם לא הגיעו עד הרצפה. היה מרחק של לפחות 3 טפחים בין הסדינים לבין הרצפה. ובכל זאת, התירו, זה היה נחשב מחיצה כשרה לעניין שבת. שואלת הגמרא, רגע, איך יכול שפרסו לך תחיל הסדינים בשבת? מי שרי? וכי מותר לעשות מחיצה חדשה בשבת? והכל מודים, בין רבי אליעזר ובין חכמים, שיש ביניהם מחלוקת האם אפשר להוסיף על אוהל הרי, או שאי אפשר להוסיף על אוהל הרי, מודים שאין עושים לכתחילה אוהל הרי שלם בשבת. לתלות סדינים בשבת, זה נחשב ממש עשיית אוהל הרי. וגם לפי הדעות שסוברות שעשיית מחיצה לא נחשב אוהל, אבל עשיית מחיצה שמטרת, ודאי נחשב אוהל הרי. אז ופה זה הרי התיר לטלטל מהבית אל בית הכנסת. איך מותר לעשות מחיצה כזאת בשבת? בוודאי שאסור. אלא, מבארת הגמרא, המעשה לא היה שעשו את המחיצות בשבת, אלא מצאו שסדינים פרוסים מבעוד יום על העמודים, מהבית שהספר תורה היה מונח בו עד בית הכנסת, מן הסתם משמיים סיבבו שיוכלו לקרוא בתורה בבית כנסת באותה שבת, אז משמיים סיבבו שכבר יהיה סדינים בין הבית לבין בית הכנסת, פרוסים שם בתור מחיצות, שחוצצים בין שאר הבתים שבחצר לבין הבית ובית כנסת, ואז בעצם יש כאן חצר שהיא רק מיועדת לבית ולבית הכנסת, וכמו שאמרנו, מן הסתם בבית הכנסת לא היה שום מגורים, והיה פה רק את הבית בחצר הזה, שזה הדיורים היחידים, ואז נוטל לטלטל מהבית אל החצר, ומחצר לבית הכנסת, ואז הביאו את הספר תורה וקראו בו, ועד כאן דף פי וו.